שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו לומדים מהרב לייטמן איך ליצור קשר טוב עם אלוהים. אם היינו יודעים לעשות את זה בעצמנו, לא היינו צריכים ללמוד, אבל מסתבר שלא תמיד אנחנו מצליחים.
ובתוך הייתם צריכים את הרב לייטמן.
כן, לא היינו צריכים את הרב לייטמן. הרב לייטמן יש לו קשרים טובים עם אלוהים, וגם אנחנו רוצים שלנו יהיו קשרים טובים. ואנחנו רוצים ללמוד מהרב לייטמן בתוך המערכת הזאת הכל כך עשירה, מגוונת, אינטימית, מרגשת, לפעמים גם מאוד כואבת של הקשר בין האדם לכוח העליון. אנחנו רוצים היום להתמקד בלהבין מה זה להתפלל, כי אנחנו רואים דור אחר דור, אנחנו מתפללים וצועקים בתרבויות כאלה, בתרבויות אחרות, ולא כל התפילות נענות בלשון המעטה. נראה לי החכמים שהיו לאורך הדורות זה אנשים שהצליחו לפצח את הקוד הזה, את הסוד, איך להתפלל ככה שמה שאתה מבקש תקבל. זה מה שנרצה ללמוד היום. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, באמת נושא מרתק ואולי הכי מעניין אותנו, כי פה זה באמת הנקודה שבה האדם יכול לעשות איזשהו שינוי בחייו. ומה שאני ככה הבנתי מהשיחה האחרונה, שנראה לי מאוד מאוד חשוב להבין, זה באמת איך לבקש את מה שבאמת טוב בשבילנו. כי אולי זה הדבר הבסיסי שאנחנו לא יודעים, שבגללו אנחנו לא מבקשים את הדבר הנכון וגם לא מקבלים אותו. עכשיו, יש איזשהו פרדוקס שקראתי אליו אצל הרבה הוגי דעות, שהם בכלל שואלים, אם אלוהים נותן לנו איזושהי סיטואציה או מצב, אז כנראה שזה הדבר הטוב. אז מה פתאום שהבן אדם ירצה לשנות אותו, יבקש לשנות אותו? ואיך יכול להיות שתפילה של האדם כאילו תשנה את הרצון של הכוח העליון שעיצב לו את המציאות הזאת? אז רציתי להתחיל מלפתור את הפרדוקס הזה באמת. אם יש כאן כוח עליון שמסדר לנו הכל בצורה הכי טובה, למה אנחנו בכלל צריכים לשנות משהו או לבקש לשנות את זה? אולי זה הדבר הכי טוב, כמו שהחיים שלנו עכשיו.
קודם כל, אנחנו רואים שהגורל, הכוח הטבע, אלוקים, החיים שלנו, לא חשופך. דרך כל מיני אמצעים של האנושות, שכנים, קרובים, בסך הכל כוחות, כן, וכל הדמויות האלה שסביבנו, זה פועל עלינו כך שאנחנו רוצים אחרי כל להטיף למצבנו. מרגישים את עצמנו לא טוב. בזמננו הגענו למצב שאנחנו בכלל נמצאים בייאוש, בחוסר אונים, שאני אפילו לא יודע מה אני רוצה, אבל לא טוב לי. אין טעם בחיים. ושואלים, מה טעם בחיים ואין טעם? וכאילו שהכל יהיה בסדר, אבל בשביל מה לחיות? יותר ויותר אנשים חושבים, ואז את רואה כמה הולכים לטרור, לכל מיני דברים, כמה מתאבדים, כמה סמים, כמה מי לא נמצא בייאוש וכו'. לכן, לשנות את החיים זה אין ברירה, אנחנו כביכול מחויבים. זה מה שאני רואה על נושות, וכל אחד משלו. ישנם אנשים שזה מלחצים, ישנם מכל מיני סיבות אחרות. אבל אנחנו רואים שזה כנראה שמושרש בתוך הטבע, לפתח את האדם. אם לא היו לחצים, לא היו מתפתחים. אני תפסתי את ממותה, יש לי עכשיו לחצי שנה מה לאכול, אני שוכב בתוך המערה, על הפרווה, כן, אשתי מסתובבת שם עם הילדים, ליד איזה טבון, אני לא יודע מה שם, כן, ומבשלת כל הזמן, והכל בסדר גמור. אני לא הייתי מתפתח. אבל בא לי לקום, ובא לי לעשות כל מיני דברים, ואני רוצה לצאת, ולבנות אולי בית, לא מהרה הזאת, ולעשות לעצמי איזשהו כלים, ואולי קרקע, אני רוצה לאכול ירק מסוים שאין כל הזמן, ואני רוצה שיהיה לידי עם כמה חיות בשביל מה לי לרוץ כל הזמן, אז שהם יגדלו לידי, כן, וכולי וכולי. זאת אומרת, אני מתחיל, אדם הוא לא בהמה, הוא חייב לסדר לעצמו כל הזמן חיים המתקדמים. מה שהוא חושב המתקדמים, כלפי האגו שלו, איך לפרגן לעצמו, זהו. ולכן על זה אין שאלה. כן? אבל כך אנחנו מתקדמים לאיזשהו מקום בתהליך שלנו, שהוא נקרא משבר. וזה קורה עכשיו בימינו.
משבר במה?
משבר בתפיסת החיים, בתפיסת המציאות, במהות החיים. שאנחנו, כאילו יש לנו הכל, ומצד אחד ומצד שני, אף אחד לא מרוצה. אנחנו הגענו למצב שאנחנו מסוגלים לחסות את הכדור הארץ בכל טוב, אבל בגלל האגו שלנו, אנחנו לא מסוגלים לחלק את זה נכון. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים לטוס לכוכבים, ומה לעשות? אנחנו נמצאים כאן כמו שני חמורים שנמצאים באיזשהו שביל קצר, ולא נותנים אחד לשני לעבור. זאת אומרת, האגו שלנו, הטבע שלנו, הוא עוצר אותנו ולא נותן לנו להתקדם לשום דבר טוב. והמשבר, זאת אומרת, הוא משבר הטבעי, פסיכולוגי, בוא נגיד אולי, שבאנו. הוא לא משבר בכלכלה ולא בכלום. הוא משבר בתוך האדם. שהטבע של האדם הוא כל כך רע, שאדם לא יודע מה לעשות עם עצמו ועם העולם. כל אחד היה שורף את העולם והורג את עצמו. זהו, פשוט אנחנו לא יודעים מה לעשות, בשביל מה אנחנו קיימים. אלא יש לי אינסטינקטים כאלה עדיין. אין, עוד לא הגענו לסיום של המשבר ממש. אבל, אז יש לי אינסטינקטים עדיין שאני שומר על עצמי. אבל עוד מעט זה יהיה ככה, כמו שעכשיו אנחנו רואים. אנשים הולכים למות לדש, לכל מיני ארגונים האלו, וזהו. דווקא מאירופה, מכל מיני מקומות, כמה אנשים מאורגים את עצמם וכל.
אז האם אפשר לומר שאנחנו נדחפים לאיזושהי תפילה
אנחנו
מיוחדת?
אנחנו נדחפים לשאול בשאלה באמת, בשביל מה לחיות? ללכת לאיזה פונדמנטליזם, ללכת לאיזה מלחמות, ללכת לאיזה אפילו תרבות. כן, לייצב משהו, לייצר משהו, לא יודע מה, אופנה וסרטים, ולא יודע, נגמר, הכל נגמר, הכל נמצא במדע, משפחה, הכל הולך לקראת המצב שאנחנו נשאל את עצמנו עם השאלה האחת הזאת, מה טעם בחיים, בשביל מה כדאי לחיות, איפה מטרה, איפה מהות החיים, וזה נקרא שאנחנו שואלים על הכוח היצירה שיצר אותנו, שיצב אותנו, שמנהל אותנו, ומה אנחנו עושים עד מעצמנו. לזה אנחנו מתקדמים.
זאת אומרת, הוא רוצה, אני לא יודעת, הכוח העליון ייצב את הסיטואציה ככה, שיתעורר בנו צורך לפנות אליו ולבקש את זה?
כן, כן, כן. זהו. לאט לאט. ואז אנחנו מתקדמים לזה. וכשאנחנו נגיע לצורך הזה, או ישנם אנשים שכבר מגיעים, זה כמו שכל אנושות מתקדמת בשלבים, במעגלים כאלה, כן? או בשורות. כן? אז אנשים שכבר מתקדמים לזה, הם שואלים, והם חוקרים, איך באמת אפשר לעשות משהו, בשביל מה חיים קודם כל? האם ישנה תשובה? בשביל מה חיים? האם ישנה מטרה להתקדמות שלנו? לא לטבע העיוור ולא למשהו אלה. מה באמת? כמו שאנחנו לומדים מהטבע, שהכל זה חוקים מוחלטים, כל זה פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, זאת אומרת, אין שום דבר מן הסתם. אז אנחנו צריכים לדעת מה בכל הדברים האלה המוגדרים היטב, אנחנו. אם אני רואה על כל דבר שקיים לאיזה מטרה, לאיזה מטרה קיימת האנושות. זהו. מה צורה הסופית שאנחנו צריכים להגיע אליה? מחויבים מצד הטבע, כי אנחנו רואים שהכל זה נחטף ממש, מראש.
אז על מה כדאי לי להתפלל?
או, אז רק שאני אדע את זה, לאיזה צורה, לשם מה אני או אנחנו קיימים, כן? אני אדע את התהליך. אז אני אדע בכלל, יש כאן מקום לתפילה או לא? אני יכול להגיד לפרה שתעשה מו מהבוקר עד הלילה, וזאת תהיה התפילה שתשנה את מצבה, אנחנו לא ניקח אותה לשחיטה. או לא. אולי אותו דבר עם בן אדם. ואז שאנחנו מתפללים או לא מתפללים זה אותו דבר. כן? זאת אומרת, אנחנו כמו אתאיסטים. כן, שלא מאמינים בכלום. אלה אומרים, טבע עיוור, או טבע לא היה עיוור, אבל תוכנה, כן, קיימת, חוקים כמו שאנחנו לומדים, אין כאן שום דבר כוח עליון, כלום. כן? יש חוקים. תראה לי בתוך החוקים האלה, איפה יש איזשהו הלא ידוע, X, כן? שזה הכוח עליון, שנכנס לתוך הנוסחה. באיזה נוסחה, כימיה, פיזיקה, איפה הוא נכנס. כן? אז לא רואים, לא רואים, אז למה מתפללים?
כן? הם לא מתפללים.
בסדר.
הם אומרים אין למי להתפלל.
אין למי להתפלל, נכון.
אז בצדק לא מתפללים.
כן.
אוקיי.
זהו. עכשיו, אם אנחנו נחקור את הדברים האלה ליתר העומק, מה שמגלה לנו חוכמת הקבלה, אנחנו נגלה שחוץ מחוקים האלה שחוק נתן ולא יעבור, כן? בחוקים האלה ישנו מרכיב שאנחנו כן יכולים להשתתף בו ולשנות מרצוננו. ומרכיב הזה נקרא הבחירה החופשית. הבחירה החופשית. יש דבר כזה שאנחנו יכולים להשתתף. ובזה אנחנו לא משנים את ההתפתחות שלנו ודרך ההתפתחות והמצב הסופי, אלא אנחנו משנים את עצמנו איך לקבל את זה בצורה יפה נכונה, ואנחנו רואים את עצמנו בדרך ההתפתחות הזאת שהולכים עם עיניים פתוחות, פקחות, ורואים את המטרה ושמחים שמתקרבים אליה ומזרזים את הדרך הזאת שהיא גם כך יפה וטובה נעשה. אבל המטרה היא עוד יותר טובה ויפה. ואז, זאת אומרת, או להתקדם כצון לטבח, כן, על ידי מכות, או להתקדם כבני אדם יפים, טובים, חכמים, בשמחה.
אני רוצה רגע לפרש.
זה בעצם סך הכל, האפשרות מה שיש. ולעבור מאפשרות הטבעית שאנחנו עכשיו הולכים, כן, ועד כה הלכנו, כולנו, על ידי המכות הטבע ולחצים, ככה כמו שמעבירים את הצון, כן, ככה בצורה כזאת, על ידי מכות, מעין ברירה והוא מתקדם, ושם שוחטים אותו, אנחנו, אמנם שלמטרה טובה, יפה, אבל כך הטבע מוביל אותנו, אנחנו יכולים לעשות את זה בשמחה, בצורה יפה, בדרך קצרה, שנקרא דרך תורה, דרך אחישנה, במקום דרך איסורים או דרך ביתו. בשני הדרכים האלה יש לנו מקום שנקרא תפילה, להעביר מדרך אחת לדרך השנייה. מה זה התפילה אם כך? התפילה אם כך זה נקרא יצירת החיסרון, הרצון, לא לנוע בדרך אחת אלא בדרך השנייה. ואז אני צריך לבדוק, מה ההבדל בין שני הדרכים האלה הלו? אין? איך אני הולך בדרך הנוכחית, ואיך אני אתקדם בדרך השנייה? מה ההבדל בין שני הדרכים? ואז כאן אני צריך כל הזמן לבדוק את עצמי, ולהשתדל ליצור את הרצון, את החיסרון, להיות כל הזמן דבוק בדרך השנייה. כשאנחנו בודקים את זה, איך אנחנו עוברים בדרך השנייה? זה דרך השפעה, דרך חיבור, זה דרך התעלות מעל לגשמיות, שאני דואג לגשמיות, אבל במידה שאני צריך אותה כדי להתקדם, העיקר בדרך של חיבור ואהבת הזולת, לקראת המטרה הסופית. ואז אני רואה שאין לי כאן שום אמצעי לעבור ממצב אחד למצב השני, אלא רק על ידי הסביבה. ואז עם הסביבה, אני מתחיל, הסביבה המתאימה, הקבוצה, אני מתחיל לייצב מצב שהוא נקרא חיסרון המשותף. דאגה לחיסרון המשותף הזה נקראת תפילה. זהו, בעצם.
אני רוצה
רק לשאול, בקיצור אמרתי את זה, אבל אז, זה בעצם
אז יש לי הרבה שאלות.
כן.
קודם אמרת שחלק מהאנשים מסתכלים על החוקיות שהטבע מתנהל בה, ואומרים יש לנו הרבה חוקים בטבע, לא חסר לנו באף משוואה איזשהו כוח עליון, סימן שאין כוח עליון, אנחנו מבינים את המציאות כמו שהיא פועלת, הטבע עיוור עם חוקים מסוימים, ולכן אין שום טעם להתפלל.
יש גם כאלו, כן.
כן, יש הרבה, אין, אולי זה לא...
זה בעל סולם מספר לנו במאמר שלום בעולם, כן, כמדומני.
אוקיי, אז הם לא מתפללים, כי הם לא חושבים שיש למי להתפלל, נכון? אוקיי, אז בוא נשים רגע אותם בצד, כי הם בכלל לא מתפללים, כי הם לא חושבים שיש למי להתפלל. שאר בני האדם כנראה חושבים שכן יש איזשהו כוח עליון, וכן כדאי, ולכן כדאי להתפלל. התפילה היא בעצם מה? פנייה לכוח עליון, נכון?
זה ככה הם חושבים.
אני מחלק את המין האנושי לשני סוגי אנשים. אלה שלא מאמינים שיש כוח עליון ולכן לא מתפללים, ואלה שכן מאמינים שיש כוח עליון וכן מתפללים. עכשיו אני רוצה להתרכז רק באלה שכן מתפללים.
למה?
כי הם מילה לא חושבים שיש כוח עליון, אז לא אכפת להם איך להתפלל נכון, כי הם לא מאמינים שיש כוח.
אתה חושב שהם לא מתפללים?
אולי כן, לא יודע, הם מתפללים.
למה לא? יש להם בקשות, יש להם רצונות.
בטוח. כל בן אדם שראה לא רוצה.
אז למה זה לא נקרא תפילה?
אולי זה כן נקרא תפילה, זה כן נקרא תפילה בעיניך.
מה ההבדל בין מה שהם עושים והם עושים? הם לא עזועים כמו שאלו, שכל אחד מתפלל לכוח עליון משלו, מה שהוא מצייר לעצמו? מה ההבדל? זה לא חשוב. כל אחד ואחד רוצה שיהיה טוב לו.
זה בטוח.
זה בצורה יותר מסודרת, כאילו שנקראת מנהגים, כן? ואלו ללא כך, אבל כל אחד הוא מתוך הלב שלו.
אז אתה, הבנתי, אז אתה אומר...
אפילו אלו שלא
מאמינים בכוח העניין, גם הם מתפללים.
הם מתפללים באמת בצורה יותר נקייה.
מה התפילה?
כי קודם כל הם לא דורשים מהכוח העליון, תביא לנו, תעשה לנו. ואנחנו משלמים לך, ואנחנו לומדים בשביל זה, ואנחנו עושים בשביל זה, אנחנו משלמים לך, ואתה תעשה לנו. הם, 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 הם רוצים שהחיים שלהם השתנו, כן? אבל לא
זה בעיניך נקרא תפילה? הרצון הזה שהחיים שלי השתנו לטובה, זה נקרא תפילה.
כן.
אז אתה יודע מה זה, אוקיי, אז יש לנו כבר מכנה משותף של כל בני אדם בעולם. נכון. כל בני אדם בעולם.
נכון, כי אני לא מחלק אותם
למאמינים ולא מאמינים בכוח העניין.
אלו שמאמינים הם מבולבלים, תקרא אותם ככה.
אוקיי, בסדר, אז בוא נשים את החלוקה הזאת בצד, אז עכשיו יש לפנינו את כל בני האדם בעולם.
כן.
כל בני האדם בעולם רוצים שיהיה להם יותר טוב,
כן,
נכון?
כן.
אתה אומר, הרצון הזה שפורץ מתוך ליבו של האדם, לא משנה השפה והביטוי, ולא משנה בעצם כלום, בתוך הלב הוא מרגיש רע לי, הייתי רוצה שמשהו יהיה יותר טוב, את זה נגדיר לצורך הדיון כתפילה של האדם, כן? בקשה מעומק כן. ליבו. עכשיו, מה הבעיה? אם 7 מיליארד אנשים היו מקבלים מענה על התפילה, אז היינו אומרים, סבבה, התפילה פועלת. אבל רואים ש...
חס ושלום.
לא עשיתי סקר כמה מקבלים, כמה לא.
למה היה נחרב מיד, אתה מבין?
למה היה נחרב?
כי מה רוצים אנשים בליבם?
שיהיה להם יותר טוב?
כל אחד בונה את עצמו על חורבן השני.
כלומר?
איזה כלומר? תשאל אותם, אתה תראה. אלו רוצים שאלו יעלמו ואלו יארגו, יתארגו וזה 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 וזה, כעולם היה נחרף.
כי כולם מתפללים...
כולם חיים מתוך האגו שלהם.
כל אחד רוצה להיות השולט, העליון, שאצלו יהיה הכי טוב.
כן, ברור, מה זה?
אוקיי, אז אם...
אני חולם בחלומות שלי, שאני נמצא לבד בעולם, אני יוצא לרחוב, אני יוצא מהבית שלי, ועיר מתה. אין, נעלמו כולם. אני נכנס לחנויות, אני נכנס למקומות, הכל פתוח, הכל חופשי, הכל נקי, שקט, ואני לבד. מטייל בעיר, והכל שלי. איזה יופי.
גן עדן.
כך אני חלמתי שהייתי ילד.
אז זה נקרא שהתפללת על זה בעצם? שהיה לך תפילה כזו
לא,
בלב?
לא, אני אומר שזה האופי של האדם.
הרצון שלו.
כן.
אז זה כאילו נקרא שהוא מתפלל לזה.
כן.
עכשיו הבעיה שגם אני מתפלל לזה, וגם טל, וגם זה, ולכן אתה אומר העולם היה נחרב. אם התפילות היו מתממשות, העולם היה נחרב.
מיד, תשאל פונדמנטליסטים למיניהם, פשיסטים למיניהם.
כן, שאם תפילותיהם היו מתקבלות, העולם היה נחרב מיד. אוקיי, אז אם העולם...
איזה רצון חזק יש להם.
כן, רצון חזק. זאת אומרת, מתפללים חזק, וברוך השם, התפילות לא נענות, כן? לכן אנחנו שורדים.
בטח.
יפה. עכשיו אנחנו רוצים להתקדם מהמקום הזה. איפה שהתפילות לא
נענות... אז איזה תפילות מתקבלות?
זאת השאלה. אנחנו רוצים ללכת למקום שכן מתקבלות משהו.
רק תפילה שנקראת איך?
איך?
תפילת הרבים.
תפילת רבים, מה זה תפילת רבים?
תפילת עבור רבים.
מה זה תפילה עבור רבים?
עבור כולם, חוץ ממני, שאני מתפלל עבורם.
שמה יקרה איתם?
שיהיה להם כל טוב.
אבל אין, אמרת קודם שתפילה זה הרצון הכי, הרצון שבא מלב האדם, בין אם הוא אדם מאמין, לא מאמין, לא משנה, יודע זה, מילים, זה, לא יודע זה, מילים, מליבו מה שהוא רוצה.
כן, זה מה שאני צריך להרגיש בלב שלי. שאני רוצה שיהיה כל טוב לכולם.
ומה עם הדברים שחסרים לאדם בחיים שלו שהוא...
לא חסר לי כלום.
מה זה לא חסר לך כלום?
רק חוץ מזה לא חסר לי כלום.
אני לא מכיר אף בן אדם אחד...
אחרת זה לא תפילה.
אפשר להתפלל
אחרת ש... אחרת זה לא תפילת רבים, לא עבור רבים.
אין בן אדם שלא חסר לו משהו. זה תפילה. יהיה זה... מיליארדר, חסר לו בריאות, יש לו בעיות עם אשתו, עם הילדים.
נקרא שהוא לא מתפלל. כי תפילה זה רק עבור רבים.
אז זה כאילו לא אנושי לדרוש מאדם
נכון, כזה דבר. נכון, אבל את רוצה שהיא תתקבל.
נראה לי, אני רוצה שיהיה טוב, אני לא יודעת. זאת אומרת, קודם כל...
מה שאני חושבת שיהיה טוב.
כן, זה משם אנחנו מתחילים.
לא, משם אנחנו לא, לא, לא מתחילים. פשוט לא, אין להתחיל מזה.
זאת אומרת שבכל מקרה אין בזה תוחלת, כי זה לא יתקבל וזה לא יעזור.
צריכים להתחיל מזה שאנחנו מגיעים קודם כל לרצון כזה, ואז נוכל להתפלל. אבל אם אין לי רצון כזה, שאני מתפלל עבור כולם, אז אני מתפלל שיהיה לי רצון עבור כולם להתפלל, וזה נקרא תפילה לפני התפילה. שיש לנו יפה כזה, יפה דוגמה כזאת מנועם אל מלך.
זאת אומרת, להגיע למצב שאני לא ארגיש את מה שכרגע מציק לי בפרטי בחיים שלי, אלא אני אצליח איכשהו להיות מעל זה ולדאוג לאחרים.
אבל איך היא תגיע לזה? מה זה חרטות כאילו? האלוהים אפשר לעשות איתו...
אם אתה מבקש לכיוון...
לעשות לו קומבינות? אני חס ושלום משהו, אני יודע, מהילד שלי חולה. זה הדבר היחיד שמטריד אותי. אני רוצה שהוא יהיה בריא. עכשיו יעני אני מתפלל עבור כל החולים בעולם, זה הנוסחה, הבנתי את ההסבר?
כתוב בכל שאר חולי עמו ישראל, בטח, אחרת לא תקבל ישועה. אני צריך ללמד אותך, בני ישיבה אתה.
לא, אבל מה שכתוב, אנחנו כבר סיכמנו, שמה שכתוב בסידור התפילה של דת כזו, דת אחרת, או אפילו לא בסידור התפילה, אתה אמרת לי, אני הולך איתך, אני מתקדם בדיון איתך, אמרת לי, התפילות שכל בני אדם מתפללים באופן העקרוני לא עוזרות, כי כל אחד מתפלל רק שיהיה טוב לו, ובדרך כלל זה בא לחשבון מישהו אחר.
הסידור תפילה, עשו אותו לנו מקובלים, חיברו אותו, אנשי כנסת הגדולה, עוד לפני חורבן בית המקדש, כן? הם כתבו לנו סידור התפילה, ושם מה שכתוב, אם אתה, אם הלב שלך באמת עובר על מה שכתוב, התפילתך מתקבלת. בעיה היא שהלב שלך לא
יודע. אז אתה יודע מה, בוא ניקח את הדוגמה הזאת, דווקא דוגמה מצויה.
ושם כתוב, אלה צדיקים ולחסידים, ובסוף, ועלינו. ובסוף.
בוא נבין את זה, אולי מזה נלמד משהו לעוד לתחומים אחרים. העניין הזה של בריאות הוא באמת חשוב ביותר. אני חושב רוב בני העולם, התפילות הכי חזקות שלהם, זה באות ממצבים של חולי. זאת אומרת, כי חולי זה לא משנה את המיליארדר,
אתה... אני אומר לך רק דבר אחד. תפילה עוזרת, אתה יודע למה? שאני משלם כסף, או אנשים מכבדים אותי, באיזושהי צורה מתקרבים עליי, ואני שוכף חולה, והם לידי מתפללים, זאת אומרת, הם מכבדים את הרצון שלהם, שיהיה לי טוב. כן? אם הם מתחברים, שיהיה לי טוב. כן? אז מחיבור שלהם, הם פועלים, על מערכת העליונה. זה דבר אחד. ודבר שני יש מזה, כשאני רואה שהם מתפללים, יש בי כוחות, פסיכולוגיים, פנימיים, כאלו, שאני אומר, הם התפללו, אני עכשיו באמת יהיה בריא. ואז אני מעורר בתוכי כוחות הפיזיים, גופניים, וזה עוזר לי לבריא. שני דברים יש גם כאן. זה הכל.
אני רוצה לשאול על הדבר הראשון.
כן.
הדבר הראשון אמרת ככה, אם אנשים מתחברים בבקשה מסוימת, בתפילה מסוימת, שמישהו מסוים מתרפא, זה פועל על הכוח העליון, הבנתי?
כן. פועל, כי הם מתחברים. הם מבטלים את האגו שלהם כדי להתחבר, כן? לגרום למישהו טוב.
אז למה לפעמים כשיש כזה
זה אפילו שהוא רשע
מי
החולה ובאים רשעים ומתפללים עבור הבריאות שלו
זה פועל
זה פועל בגלל שהם מתחברים
אז עכשיו בואו רגע אני רק רוצה לנתח את זה
זה כבר וכתוב על זה גם כן עיר הנידחת וכו'.
אז בוא, אני רוצה להתעמק רק בתמונה הזאת שנתת עכשיו. למה במקרה אחד שאנשים מתקבצים בתפולה לרפייתו של מישהו זה עוזר, ובמקרה אחר זה לא עוזר? מה ההבדל בין המקרה?
הם לא מתחברים בלבבם. לא מתחברים, בלבבות.
המתפללים האלה?
כן.
יש עוד תנאים או זה התנאי היחיד?
זה תנאי היחיד. צריכים ללמוד אותו, זה לא פשוט. אבל תנאי היחיד זה לחבר הלבבות.
שאלה, לפני שמסיימים, דיברנו על זה שהכוח העליון אמרנו שהוא נמצא בכל מקום, בתוכניות הקודמות, וגם שהוא טוב, שהוא רוצה להיטיב לנו.
כן.
אז זאת אומרת, כשהוא יוצר אצלנו מצבים שחסר לנו בריאות ופרנסה וזוגית וכולי, בכל זאת הוא רוצה להיטיב לנו באיזושהי
הוא בזה מיטיב לנו.
כן, אז איך לקבל את זה ככה ולהתפלל?
צריכים להבין מה הוא רוצה.
ובכל זאת לא להתפלל על הדבר הזה שכרגע חסר לי, אלא
זה לא יעזור. זה לא יעזור. כל הבעיות שלנו זה רק מיצר הרע שלנו, אם אנחנו מתחברים כדי לבטל אותו, זה מרפא אותנו מכל הבעיות.
ובסופו של דבר יהיה לנו טוב, אתה אומר.
בסופו של דבר כן, אבל העבודה שלנו היא לקרף את הטוב בדרך טובה, שאנחנו מבינים ומרגישים ומעללים את הבורא על זה שנתן לנו הזדמנות להתקרף לטוב. חיבור, ההצלה מכל הצרות. חיבור הטוב.
תודה רב לייטמן, אנחנו נשמור את השאלות הבאות שלנו לתוכניות הבאות, תודה. תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.